בשבת הזאת, שבת ראש חודש חשוון, התחלנו את הזמן. אמנם באנו כמה ימים לפני כן, זה היה הכנות לקראת התחלת הזמן, התחלת הזמן בראש חודש, כמו שכתוב בהלכה, שנוהגים לקבוע התחלת הזמן בראש חודש. קראנו השבת פרשת נוח. פרשת המבול, כי מלא הארץ חמס מפניהם. ואומרים לנו חכמי זיכרונם לברכה, שלא נחתם דינם של דור המבול, אלא על הגזל. כלומר, הם עשו הרבה דברים רעים נוספים, כי השחית כל בשר על הארץ, ודרכו על הארץ. אבל לא נחתם דינם אלא על הגזל. חומרה מיוחדת באיסור גזל. אמנם יש במדרש איזה הוא חמאס. אומר המדרש, אמר רבי לוי, חמאס זה עבודה זרה. חמאס זה גילוי עריות, חמאס זה שפיכות דמים, והמדרש מביא פסוקים שחמאס גם עבודה זרה, גם גילוי עריות, גם שפיכות דמים. הווה אומר, גזל, בעצם כשנתבונן באיסור גזל, זה לא רק כפשוטו של אדם, אדם תופס ממונו של חברו בכוח וגוזל את זה ממנו, וזה איסור גזל. איסור גזל זה דבר הרבה יותר עמוק. הקדוש ברוך הוא סידר אותו למו וקבע לכל אחד מה יש, איזה ממון יהיה לכל אחד ואחד. וכשאדם לוקח וגוזל ממון שלו שלו, משתמש בדבר שאיננו שלו, הוא בעצם גוזל לא רק את האדם, הוא גוזל את ריבונו שלו, שנתן את הממון הזה לאדם זה. ובמבט זה, אז אם אדם לוקח עץ ואבן, ועושה מזה פסל לעבודה זרה, שזה העץ והאבן הזה, זה של ריבונו של עולם. והוא משתמש בזה, שואל שלא מדעת, בניגוד לרצונו של ריבונו של עולם, זה גזל. מלבד זה שהוא עושה דברים של בניגוד לרצונו של עולם, לא רק הוא לקח, אלא משתמש בזה לדברים מאוד מכוערים, אבל עצם ההשתמשות שלו לרצונו של ריבונו של עולם זה גזל. כך הדבר בעבודה זרה, כך הדבר בגילוי עריות. גילוי עריות, גם כן יש בזה בחינה של גזל. אין מה לדבר, אם אדם מגלה עריות של אשת איש, אז זה ודאי לוקח אישה מתחת בעלה, זה גזל. אבל אפילו לא אשת איש. כל איסורים שהם בניגוד לרצונו של ריבונו של עולם, ריבונו של עולם הוא הבעלים של כל הבריאה כולה. וכל מעשה שאדם עושה בניגוד לרצונו של ריבונו של עולם, זה חמאס. זה גזל. אכן בעניין הזה של הזהירות בענייני עריות, אם אנחנו מבונבנים בזה באמת בעומק, זה לעם פשוט שלגזול ממון של השני, זה דבר שלא יעשה. אבל בענייני עריות, אדם לא מקשר את זה, שבעצם הוא מסתכל, אפילו הסתכלויות, על מי שאיננה שלו. והרהר, מה אדם צריך לרצות מהמון שלו שלו? אישה שאיננה שלו. צריך אדם, זה לא שלי. אני לא, לא צריך להסתכל על זה, לרצות, לחפוץ, להתעניין. זה שלי, זה לא שלי. בריאות כזאת, בריאות נפשית כזאת, מה שייך להתעניין בדבר שהוא, זה שייך למישהו אחר. זה לא שלי, זה לא לי. ובוודאי שיש שפיכות דמים. זה יותר גרוע, זה מזיק. זה לקחת מציאות אלוקית של הקדוש ברוך הוא ברא, בריאה של הקדוש ברוך הוא ברא, לפגוע בה. הכל חמאס. בדיני ממונות צריך להחמיר יותר מאשר בדיני נפשות. בדיני בן אדם, בדברים שבין אדם למקום. לא נחתם דינם אלא לגזל, כי בכל עניינים של בן אדם למקום, אומר השם שמואל, דרך כלל, כמו שבמצב הבריאותי, אם אדם מרגיש לא טוב, הוא מרגיש שהוא צריך לטפל בעצמו, והגוף בעצמו שולח לו כוחות של בריאות להתגבר, אדם נפצע, פצע. הגוף בעצמו מרפא את עצמו, מתעורר. גם באופן רוחני, יש לאדם חוש של מוסר כליות, שאם הוא נפל, נכשל, הלב מתעורר לתקן, לרצות לתקן. אבל בגזל, שזה סוג של איסור כזה, שהוא מידה כנגד מידה, הוא לקח של אחרים, לוקחים ממנו את ההתעוררות הזאת, ואחר כך הוא לא מתעורר לתקן את עצמו. להפך, הוא נמשך לדברים לא טובים, ואין מונע. אין מונע בבריאות הטבעית של האדם, שכל הזמן יש איזה כוח פנימי שמושך אותו להשתפר, להיות יותר טוב. ואם יש איזה כישלון, יש איזה כוח אחר פנימי שדוחף אותו להתגבר עליו, לתקן את עצמו. ואחרי שאדם גוזל, אז לוקחים ממנו את ההתעוררות הזאת. ולכן לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, כי כבר לא יהיה תיקון. המציאות שלהם היא מעוותת, מקולקלת. וגזל, כמו שאמרתי, מתפשט על כל התחומים רבים. יש גזל של זמן, יש גזל של זמן, יכול להיות גם בבית המדרש, שזה לא גזל ישיר, אבל אדם לוקח איזה ספר שהציבור משתמש בו, שם את זה באיזה מקום, לא מחזיר את זה למקום האחר, ומי שמחפש את הספר מחפש ומבזבז זמן על זה, זה גזל זמן. גזל זמן אי אפשר להשיב. אי אפשר להשיב לאדם את הזמן שגזל ממנו. ממון אפשר להשיב, אבל זמן אי אפשר להשיב. מה שהלך, מה שעבר, הזמן התבזבז, אין לזה תקנה. הערנות צריכה להיות שאדם יהיה ער להתחשב באחרים, שלא לפגוע בזמנם, ברכושם, זה מתפשט להרבה הרבה תחומים. להיות ערנים לזה. יש בפרשה שלנו, מילקוט שמעוני, יש עוד איזו נקודה, גם כן שאני רוצה לעמוד עליה, בן אדם לחברו. מילקוט שמעוני אומר, שניים שניים באו אל התיבה. בא שקרה, גם כן, להתקבל אל התיבה. מידת השקר, השקרה. אמר לו, נוח, אמר לו, כאן אני יכול לקבל רק זוגות זוגות. תביא בן זוג. כך אומר המדרש. הלך השקרה לחפש בן זוג, לא מצא אלא את הפחתה. פחתה זה מידת האבדון, המאבדת את הכל. אז היא שאלה אותו, למה אני צריכה להסכים להיות בת זוג שלך? מה אתה תיתן לי? הוא אמר לה, כל מה שאני אסוף, אני מעביר אלייך. זה יהיה בידך. טוב, הסכימה, נכנסו שניהם באו שניהם אל נוח, אנחנו זוג, השקרה והפחתה. טוב, הכניסו אותם אל התיבה. אחרי שעבר המבול ויוצאים מן התיבה, אז השקרה הוא התחיל בשקרים שלו לאסוף הרבה הרבה ברמאויות שלו, וכל מה שהוא אסף נתן אל הפחתה. אחרי זמן מה, בא ואמר, נו, איפה כל מה שאספתי ונתתי לך? מה, אני... עשינו הסכם, לא? אני מאבד את הכל, זה התכונה שלי. ואתה נתת לי והכל, אין. מה שנתת לי, אין. זה אומר המדרש. זה כמובן, יש פה רעיון יותר מאשר... כי פשוטם של דברים, מהשקרה בא אל נוח וכו'. הכוונה היא אולי להבין את המדרש באופן כזה, שבתיבת נוח כאילו מתכנסת כל המציאות כולה. ובתוך המציאות כולה גם צריך להיות כאילו גילוי כזה, שיש מציאות כזאת של שקר בעולם. אבל יש לו בת זוג. לשקר יש בת זוג. הבת זוג שלו היא הפחתה. כל מה שהשקר בונה ואוסף, הכל עבוד, הכל עובד. אין לזה מציאות. לשקר אין רגליים. אין לשקר מציאות. מידת האמת היא המידה הקיומית. המידה הזאת היא שייכת למקום הזה. בטל, ואולי לוז של העיר לראשונה, וחזל מספרים לנו שהייתה עיר שקראו לה שבלוז לא היו אנשים מתים, היו מאריכים מאוד מאוד ימים, וכשהיו מגיעים לעת זקנה מופלגת, וכבר סבעו מהחיים ורצו כבר די לעבור לשלב הבא, ולא יכלו, כאן מקום של חיים. הפתרון היה לצאת מן העיר, אבל בתוך העיר, בעיר, עיר של קיום. עיר של קיום מפני שעיר חיים. עיר האמת. האמת קיימת לעד. שפת אמת תיקון לעד. השקר אין לו קיום. התורה היא אמת. מידת האמת היא תכונה בסיסית שאדם צריך כל הזמן להתקדם בה ולעבוד עליה. אם אני לא טועה, רב פנחס מקוריץ אומר ש-22 שנה הוא עבד על מידת האמת. להיות אמיתי, לדייק במילים, לא להגיד שום דבר לא נכון, גם לא לחשוב שום דבר לא נכון. מספרים על, נדמה לי, רבי יוסף יצחק הרי אדמור מחבד, הקודם לאדמור האחרון, אם אני לא טועה איזה סיפור עליו, שכשהוא היה בן 13, אז אבא שלו אמר לו שלוש הדרכות. תמיד תדבר אמת, שתהיה, שתדע להבחין, אל תיתן, אתה תאמר אמת, ואל תיתן לרמות אותך, שגם תהיה כזה שיודע לתפוס דברים אמיתיים, וגם אל תרמה את עצמך. אדם לפעמים בזה גם כן נכשל בלי לשים לב. להיות איש אמיתי. והאמת יש לה עוצמה. אם אדם הוא איש אמת, אז הדברים שלו, המילים שלו, יש להם כוח. כוח של פעולה, כוח של השפעה. כי הדברים שלו תמיד אמיתיים, אז הפה שלו הוא פה עם עוצמה. לימוד התורה שלו מקבל כוח מיוחד. ומה שלא אמיתי, אין לו קיום. בטל. כאן אנחנו, שאנחנו מתחילים את הזמן החדש, צריכים מאוד מאוד לעבוד על המידות. דרך ארץ קדמה לתורה. ספר בראשית, ספר דרך ארץ קדמה לתורה. צריך לדעת כל מי שמתפתח ועולה בלימוד התורה, צריך כל הזמן להשתפר ולעבוד על מידותיו הטובות. להיות יותר ישר, יותר אמיתי, יותר טוב לב, יותר ענב, מתחשב עם הבריות, זהיר, שלא לפגוע בהם, ומשתדל להיטיב איתם. ואז הוא מתפתח נכון כתלמיד חכם, וכתלמיד חכם שמקדש שם שמיים. חז"ל אומרים לנו שאלפיים שנות, אלפיים השנים הראשונות של העולם זה אלפיים שנות תוהו. אלפיים הבאות אחריהם, אלפיים תורה. אלפיים האחרונות זה שנות משיח, ימי משיח. יש אלפיים הראשונות, אלפיים שנות תוהו. זה פרשת בראשית ונוח. עד אברהם אבינו, אלפיים שנים עוברות, עד שאברהם בן ממחת שנים, ואז מתחילות אלפיים שנות תורה. אדם, אברהם מכיר את בורו, אברהם מתחיל לעבוד את השם, אז מתחילות אלפיים שנות תורה. מה זה השנות התוהו האלה, אלפיים שנות תוהו? אולי אם נקדים דברי חז"ל בפרקי אבות, עשר דורות מאדם ועד נוח, ובסופו של דבר בא המבול על עשר הדורות הללו, אלא היו עשר דורות של אנשים שחיו והאריכו ימים מאוד מאוד מאוד, היו כנראה אנשים מאוד גדולים, לא רק באריכות הימים שלהם, אלא היה להם איזו גדלות מיוחדת שבגלל זה האריכו ימים. אחר כך עוד עשר דורות מנוח ועד אברהם, אלה 20 דורות שהראשונים שהיו דורות שמבחינה מסוימת גדולים אבל נתקלו מה10 דורות הראשונים ועבדו וה10 דורות האחרונים גם כן השניים הם גם כן בגדר תוהו. אומר המהר"ל בפרק 5 בפרקי אבות שהמציאות שלהם, של הדורות הראשונים, שהיו דווקא גדולים מאוד מאוד בצלם שלהם, בצלם אלוקים עשה את האדם. אבל הם לא יכלו להוריד את הרוחניות הגדולה מאוד אל המציאות. היה פער גדול מאוד בין הנשמה הגדולה שלהם, בין הכוח הרוחני הגדול שלהם, ובין ההתנהגות שלהם בפועל. הוא מביא את דברי המשנה בפרקי אבות שאומרת שכל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, אז הוא כעת שיש לו שורשים מרובים וענפים מועטים, וכל רוח שבעולם לא יכולה להזיז אותו ממקומו. וכל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, הענפים גדולים, העץ גדול והשורשים מועטים, ובא הרוח קלה והיא עוקרת אותו ממקומו. העץ צריך כדי להחזיק מעמד, הוא צריך להיות בנוי עם שורשים איתנים. השורשים זה המעשה, ההתנהגות בפועל. הקשר עם המציאות, לחיות את המעשים, להיות מרובה במעשים. אז מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. מכיוון שיש לו שורשים חזקים, יש לו בסיס חזק, שעל הבסיס החזק הזה ניתן לבנות עכשיו את הקומות הבאות. אבל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אינם מתקיימים. ועל זה, את זה אומר המהר"ל על דורות הראשונים, שהיו כביכול חוכמתם מרובה ממעשיהם. היו אנשים עם רוחניות מאוד מאוד גדולה, אבל לא הצליחו להוריד אותה, לממש אותה, לחיות על פי הגדולה הרוחנית הזאת. וחז"ל אומרים, קוראים לזה במקום אחר, שזה אלפיים שנות השנים הראשונים של העולם, הם אלפיים שנות תוהו. מה זה תוהו. זה בדיוק מה שעכשיו אמרנו, והרב מסביר את זה היטב במאמר מיוחד באורות. הנשמות של עולם התוהו. ויש לנו מה ללמוד מזה גם כמובן לענייננו, לדורנו. אומר הרב, ההדרכה הרגילה של תום ויושר בשמירת המידות הטובות וכל דת ודין, זהו עניין תהלוכות עולם התיקון. כלומר, מה שרגיל, הדרכה רגילה של תום, יושר, שומרים אל המידות הטובות, וזה עולם התיקון. וכל ההתפרצות מזה, בין מצד קלות דעת והפקרות, ובין מצד עליית דעת והתעוררות רוח עליון, התפרצות של רוח עליון, יכולה להיות גם כן, זה שייך מעניין עולם התוהו. כל התפרצות מהסדר המתוקן, מהסדר הרגיל. וזה יכול להיות לשני צדדים. התפרצות כזאת של קלות דעת, שלא רוצים, רוצים להיות מקולקלים, רוצים נמשכים לדברים רעים. ויכול להיות עלייה דעת, והתעוררות עליון. כלומר, רוצים עוד יותר דברים יותר גדולים ממה שיש במציאות. זה שייך לעולם התוהו. אלא שיש הפרש גדול בפרטים של עולם התוהו עצמו, ובנטיותיו לשמאל או לימין. האידיאליסטים הגדולים רוצים בסדר יפה וטוב, מוצק ואדיר כזה שאין בעולם לא דוגמה ויסוד. יש אנשים אידיאליסטים שואפים שאיפות עצומות וגדולות, רוצים סדר מוצק, אבל אין בעולם דוגמה ויסוד. אי אפשר לממש את זה. זה משהו שתיאורטי, זה לא משהו שניתן ליישום לפי כוחות הנפש של האדם בעולם. על כן הם מארסים את הבנוי לפי מידת העולם. הם מתנגדים למצב הקיים שהוא לפי תחושתם לא מושלם, לא טוב, צריך לעלות יותר, צריך להיות יותר מושלמים. והם נוחמים במציאות הקיימת כדי להגיע למציאות עליונה שבעצם בלתי מושגת. על כן הם מארסים את הבנוי לפי מידת העולם. המעולים יודעים גם לבנות את העולם הנהרס, אבל הגרועים שהנטייה האידיאלית היותר עליונה נגע בהם רק נגיעה כלשהי, הרי מחבלים ומהרסים, והם הם המושרשים בעולם התוהו בערכו הנשפל. זאת אומרת שאנשים שיש להם רצונות מאוד מאוד גדולים, אבל מה הם עושים מהרצונות הגדולים האלה? הרס. הם מבטלים את כל הקיים, כל מה שנמצא, כל הטוב שיש בעולם, כל הסדר שיש בעולם, זה לא מספיק, זה לא טוב, זה שלילי כי יש בו חסרונות, ומרסים. ממשיך הרב אומר, נשמות דתוהו גבוהות הן מנשמות דתיקון. כלומר, יש נשמות דתוהו ויש נשמות דתיקון. אז במכינה את הנשמות, הן גבוהות מנשמות דתיקון. גדולות הן מאוד, מבקשות הן הרבה מן המציאות, הן רוצות הרבה יותר ממה שיש. מה שאין הכלים שלהם יכולים לסבול. לא יכולים את הרצונות האלה להכניס בכלים מעשיים. מבקשות הן אור גדול מאוד. כל משהו מוגבל, מוקצה ונערך, אינן יכולות לסתו. הן לא יכולות לסת משהו שהוא לא בעל גבולות. הן רוצים יותר מזה תמיד. הן ירדו ממעלתם מראשית הנטייה של ההוויה להיוולד, יתרוממו כשלבת ונדאחו. זה בעצם אולי הרב מרמז כאן על הדורות הראשונים. ראשית הנטייה של ההוויה, כשהתחילה ההוויה להיוולד, כן? הם התרוממו כשלבת ונדחו. הדורות האלה כאילו נתבטלו. שאיפתן הבלתי סופית לא תכלה. הן אינן מתלבשות בכלים שונים. שואפות הרבה יותר ויותר מהמידה. שואפות ונופלות. רואות שאינן תלויות בחוקים, תלויות בחוקים, בתנאים מוגבלים, שאינם נותנים להתרחב להן קץ, למרומים אין די, והינן נופלות בתוגה. כלומר, הן רוצות מאוד מאוד יותר ממה שאפשר, ולא משיגות את זה, נופלות בתוגה, בייאוש, בחרון, ומתוך קצף, ברשע, בזדון, בשפלות, בחיור, בתיעוב, בהירוס, בכל רע. כלומר, כתוצאה שלא משיגים את הדברים בשלימות, אז הם מה שיש, הם לא מרוצים מזה, ואז יודעים מה מטמטה. התסיסה החיה שלהם אינה שוקטת. מתגלותן בעזי פנים שבדור. הרשעים בעלי הפרינציפים, הפושעים להכיס ולא לתיאבון, נשמתם גבוהה מאוד. דווקא רשעים שהם להכיס, הם מאורות הטוב. בחרו בהרס ואינם מהרסים. העולם מתשטש על ידם והם עמו. אבל תמצית האומץ שיש ברצונם היא נקודה של קודש. כלומר, עצם הרצון, השאיפות המאוד הגדולות האלה, יש בהם כמובן נקודה של קודש, שאיפה לשלימות עליונה. כשהיא נספגת אל הנשמות המשוערות בהלכן, היא נותנת להם עוז וחיים. כלומר, נשמות כאלה שרואות את הגודל הזה ויודעות איך להעביר מתוכו מה שניתן אל המציאות, אז זה דווקא מוסיף להם, השאיפות הגדולות האלה הן מעוררות, הן דוחפות. ביותר הן מתגלות באיזה אחרית ימים, בתקופה שלפני הרת עולם, שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה. כלומר, רב עכשיו מוריד את הדברים אל הדורות, גם אל המרמז אל הדורות שאנחנו נמצאים בהם. כלומר, כשיש איזו תקופה כזאת שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה, טרום גאולה, וזה קורה כמה פעמים במשך הדורות, כל פעם שיש איזו התקדמות, עם ישראל נכנס לארץ ישראל, עם ישראל חוזר עכשיו, ניגל, גאולה ראשונה, גאולה שנייה, אז מופיעות נשמות כאלה, שיש להם שאיפות מאוד מאוד גדולות, אבל הן כל כך גדולות שהן לא מסתפקות במה שפחות, אבל הן מעוררות את התסיסה. בתקופה שלפני הרת עולם, שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה, בתחום שעל התרחבות הגבולים, במקום שיש איזה שלב שיש התרחבות, בטרם לידת חוק שממעל החוקים. בעיתותי גאולה מתגברת חוצפה, ושר מתחולל, הולך וזועף. פרצים אחר פרצים יפרוצו. חוצפה מחוצפה תגדל. מעין קורת רוח בכל אוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצם, מפני שאיננו מלא כל המשאלות כולם. כלומר, בקוות הדמשיך החוצפה יזגה, מסביר הרב, החוצפה הזאת היא נובעת בעצם מאיזה שאיפות גדולות ועצומות, אבל השאיפות הכל כך גדולות האלה, הן מופיעות בחוצפה שבעצם לא מתקנת, שמארסת. ורק מי שיודע לקחת את האור, את הרצון הגדול הזה, ולהכניס אותו בתוך הכלים הנכונים, הוא יכול להעביר את הדברים האלה, לכוון אותם לטובה. הרב ממשיך בהסברה שלו. החוצפה גודלת מעין קורת רוח בכל הצער הטוב, מפני שאיננו מלא את כל המשאלות כולם, מפני שאיננו מסלק את כל המסכות מעל פני עלות. כלומר, הוא לא מסלק את הכל, הוא מסלק רק כלא. שאיננו מגלה את כל הרזים, ואיננו מסביע את כל המאוויים. בועטות הן בכל, בחלק הטוב, בגרעיני העושר המוביל אל מנוחה ושלוות עולמים, המוביל אל עדני כל, אל רוממות נצחי נצחים, בועטות וזועפות, משברות ומחלות, יודעות לראות בזה זרים, מספיקות בילדי נחר, הם מחפשים דרך אולי אצל אחרים, אולי בהשקפות עולם אחרות, מחללות גאון כל סביב ונחת. מראות הן הנשמות הלועטות האלה את כוחן, ששום סייג והגבלה לא יוכל לעצור באדם. אבל גיבורי כוח יודעים שגילוי כוח זה הוא אחד מהחזיונות הבאים לצורך שכלולו של עולם, לצורך אימוץ כוחותיה של האומה, האדם והעולם, אלא שבתחילה מתגלה בכוח בצורת התוהו, ולבסוף יילקח מיד רשעים וינתן ביד צדיקים. זה מה שבעצם מסביר המהר"ל לגבי הדורות הראשונים ואברהם אבינו. אברהם אבינו הוא זה שהוריד או המשיך את הגודל של האמונה אל המציאות. יתהלך לפניי ויהיה תמים. אברהם מקבל את מצוות המילה, שמצוות המילה היא מבטא את השלימות הגופנית, את המצווה שבתוך הגוף, הממשי, הבשרי. ואברהם הוא מתחיל את שנות התורה. מקודם דורות של תוהו, רצונות גדולים יותר מאפשרות לקיים במציאות, ואין להם ממילא קיום, והן מתבטלות. הדורות האלה הם דורות של תוהו. ודורות של תיקון, פירושו של דבר של לקחת את הגודל ולבסס אותו בתוך המציאות, להתנהג במעשים נכונים בהתאם לגודל של הרוח, של הרוח הגדולה. אנחנו פוגשים את זה באמת במציאות שלנו גם כן, כמו שהרב מרמז, שהמרידה והשאיפות, כאילו האידיאליסטיות, החברתיות, הן מבטאות איזה מגמה של שאיפות גדולות מאוד שהן עדיין אי אפשר לקיים את כולם בשלמות, והן גורמות לזלזול בכל הקיים. ומה שצריך לעשות, לקחת את כל הגודל הזה ולראות מה מתוכו אפשר להכניס במציאות, ובאמת להרחיב את הגבולים ולעלות למדרגה חדשה, אבל למדרגה, לא לבלתי מדרגה, לא לאין גבול, אלא לפי הגבולות של של המציאות של ישראל. גם באדם הפרטי אנחנו יכולים לפגוש את הדבר הזה, שלפעמים אדם יש לו רצונות גדולים יותר מהיכולות שלו, וזה מזיק לו והורס את כל ההתקדמויות שלו. לא שהוא לא רוצה, הוא רוצה יותר מדי. זה מזיק לא פחות מאשר רוצה פחות מדי. פעם בא אליי תלמיד אחד באמת מאוד מאוד מוכשר, ואמר לי, סיפר לי שהוא לא מתקדם, הוא לא מעשיק כלום. הוא היה מהמוצלחים ביותר. ביחס לאחרים הוא הספיק כמה וכמה יותר מהם. היה בשעת אחרי הצהריים, בשעה אחת היה גומר דף עם תוספות, הוא יודע אותו היטב, כמעט לא צריך לחזור עליו. זה כבר נשאר אצלו מצולם בראש. והוא אומר לי, אני לא משיג, אני לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, אולי אני אתפלל לך שלא תשאוף שאיפות גדולות. שהשאיפות שלך יצמצמו ותשאף לבינוניות. ואז לא תהיה מאוכזב. אבל אולי אתה יכול לעשות משהו אחר, אמרתי לו. לרצות לעשות חלוקה בין השאיפות ובין המימוש. כלומר, לרצות, אדם צריך להגיד מתי יגיעו מעשי ומעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. אבל לא הרגע. זה תהליך. אדם צריך להגיד, לשאוף, להגיע באמת לגדולות וכמה שאפשר יותר. למה לא? למה לא לשאוף את כל השאיפות הגדולות האלה? אבל זה לא ניתן להשגה היום. זה תהליך. ואחר כך, את השאיפות האלה, לעשות תכנון, איך אני מתקדם, מה אני יכול היום להשיג, מה מחר, מה מחרתיים, איך אני בונה את העלייה במדרגות, מדרגה אחרי מדרגה, אברהם, יצחק ויעקב, יש צריכים לעלות כמה אלפי מדרגות, כמה עשרות אלפי מדרגות אולי, ואיך אני מתקדם ממדרגה למדרגה. לא בבת אחת אני מחליט שאני רוצה, כמו הגר"א, שהוא למד מסכת זבחים מנחות בלילה אחד. אז אני רוצה שזה יהיה הלילה, לגמור את שתי המסכתות הללו, וגם להיבחן בבוקר ולדעת אתם. אפשר לשאוף. אבל בפועל, אדם יודע את מה היכולות שלו, ולהתקדם. ככה בלימוד, ככה במידות הטובות, אי אפשר לעשות קפיצה ופתאום להיות צדיק גמור, ובעל מידות תרומיות, צריך לשכלל אותם. צריך לשאוף להגיע לשלימות. אבל המימוש הזה בפועל, הוא צריך לדעת להוריד את זה למציאות. לא להיות מהנשמות, מנשמות דתו, להיות מנשמות דתיקון. נהיינו, לא לוותר על שאיפות גדולות, אבל כמו שאמרנו, אבל לראות איך מממשים אותם, ולהיות גם מלא שמחה על כל הישג שמשיגים. ולא תמיד להיות בתחושה כזאת, מה השגתי, יכולתי פי שניים. ואז כל מה שאדם משיג, הוא מאבד, מפני שהוא מוכזב, הוא לא מרוצה ממה שהוא השיג, אז זה נבד לו. וככה מתקדם, ומתוסכל, ומאבד, ולא מתקדם. כל מה שאדם שמח במה שהוא לומד יותר, אז הלימוד יותר נקבע בתוכו, הוא יותר יזכור אותו, הוא יותר ישמר אצלו לאורך ימים. הוא אומר, לחפש את הדרך באמת לנצל את הכוחות האלה של התוהו, אבל להכניס אותם בתוך המסלולים. אז גרוחות כאלה של תוהו, יש אצל הרבה אנשים, מן רצונות כאלה. יש אנשים מקסימליסטים. אם הם לא מקבלים 100, קוראים את המבחן, זורקים את זה, מוכסבים. קיבלו רק 98. לא שווה כלום. ממש לא השיגו שוב למה. זה, האמת היא שאדם נולד עם זה, וקשה מאוד לשנות את המציאות. אבל גם דברים קשים צריכים לעבוד עליהם. כי אנשים שיש להם את התכונה הזאת, הם סובלים סבל גדול מאוד. זה משהו מנשמות דתו, כן? השאיפה המקסימליסטית. רק לא, זה לא מתבטא בשאיפות של תיקון עולם, זה של תיקון אדם שבעצמו, אבל לא משנה. זו אותה נקודה שאדם צריך לדעת להכיר את עצמו, ולדעת לשמוח בחלקו. משהו השיג, להיות מלא שמחה. כשאנשים אוהבים לצייר, אבל מקסימליסטים, מציירים ציור נפלא, אבל משהו בכל זאת לא היה מושלם, מוחקים אותו. וצריך לעבוד על זה. לא כולם יש להם את התכונה הזאת, כמובן. אלה הדורות הראשונים, כמו שאמרו לנו חז"ל, וזה מאמרו של הרב. אבל הרב מסיים, הסופות הללו יחוללו גשמי נדבה, הרפילי חושך אלו יהיו מכשירי אורים גדולים, ומאופל ומחושך עיני עיוורים תראינה. כלומר, הדחיפה הזאת היא להיות יותר טובים, להיות חדשים, לשנות את המציאות, להפוך את המציאות, לתקן, בסופו של דבר זה ייכנס לתוך המסלול המציאותי, ויביא לשלב חדש של הופעה של חיים בעולם. כפי שאמרנו, השבת, תן לנו שבת ראש חודש, התחלת הזמן. שבת וראש חודש, תמיד מורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה עומד על הפגישה בין מדרגות הקדושה. שבת, קדושה אבסולוטית, מוחלטת, עליונה, קביעה וקיימה, לא תלויה בידי ישראל, אלא מוחלטת מאז בריאתו של עולם, ביום השביעי שבת וינפש. וראש חודש, סדר אחר לגמרי. קדושה שתלויה בידי ישראל. ישראל מקדשים את הזמנים. הקדוש ברוך הוא נתן לישראל את הכוח הזה לקדש את הזמנים וכל סדרי הזמנים על פי ישראל. זה מתחיל בראש חודש, נקבע על פי ראש חודש, ואחר כך כל החגים נקבעים על ידי ישראל. מקדש ישראל והזמנים. נפגשות שתי קדושות ביחד, זה הזיווג הזה עושה תולדות. עושה איזו הופעה של קדושה, קדושה כזאת וקדושה כזאת, נפגשות ביחד, יש נוצרת איזו יצירה רוחנית מיוחדת במינה, שמחברת את הקדושות מהקדושה קדושה יותר עליונה, ובאמת קדושת ראש חודש היא הקדושה הכי, קדושת הזמנים הכי יורדת אל החול. זה מין קודש שבתוך החול. לא צריך, אין איסורי מלאכה בראש חודש, או ממשיכים לעבוד כסדרן, ובכל זאת יש איזה בחינה של קדושה. וקדושה מיוחדת. יש בזמן שבית המקדש היה קיים, היינו מביאים קורבנות ראש חודש, מוספי ראש חודש, ובתוך זה שעיר ראש חודש. ומוספי ראש חודש, שואלת הגמרא במסכת זבחים, האם הם קודמים למוספי שבתות, או מוספי שבתות קודמים למוספי ראש חודש? מה ההתלבטות של הגמרא? תדיר ומקודש מה קודם. תדיר ושאינו תדיר, כלל בידינו שתדיר קודם. מקודש ושאינו מקודש, מקודש קודם. עומדות לפנינו שתי מצוות. אחת יותר מקודשת ואחת פחות מקודשת. ושתיהם תדירותם שווה. אז מקודש ושאינו מקודש, מקודש צריכים להקדים את המצווה יותר מקודשת. שתי מצוות תדיר קדושתן שווה, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. התדירות היא מורה על המעלה, כי זה דבר יסודי, דבר בסיסי, שהוא צריך אותו תמיד, שהוא נמצא הרבה יותר מהמצווה השנייה. אבל מה קורה שנפגשות שתי מצוות שאחת היא תדיר ואחת היא מקודשת יותר? התדיר פחות מקודשת מהמקודש, שאיננו תדיר. דהיינו, מוספי שבת ומוספי ראש חודש. אז מה קודם? מוספי שבת הם תדירים יותר מאשר מוספי ראש חודש. ויש שבת ראש חודש. מה להביא מקודם? האם מוספי ראש חודש הם יותר קדושים ממוספי שבת? בפי הגמרא כן. כי מוספי ראש חודש יש להם תפקיד של כפרה. הם מחפרים. מה מחפרים מוספי ראש חודש? אומרת הגמרא במסכת שבועות, מוספי ראש חודש מחפרים על מקדש, תומת מקדש וקודשיו. כלומר, אם אדם נכנס לבית המקדש בתומה, בשוגג, אז קורבן מוסף, והוא לא יודע בכלל. אם הוא יודע, לא יודע מקודם, לא יודע אחר כך, בשביל להביא קורבן צריך ידיעה לפני שאדם חטא, אחר כך הוא שכח ואחר כך הוא נזכר. אנחנו נלמד את הנושא הזה גם במסכת שבת שאנחנו עומדים ללמוד, כן? לגבי השגגות, לגבי חיובים, בפרק שביעי. על כל פנים, המוספי ראש חודש הם מחפרים על תומת מקדש, על הקודש. אדם נפגש עם הקודש לא במצב המתאים. הוא היה, לא היה טהור ונכנס אל הקודש. צריך על זה כפרה. צריך על זה תיקון, כי אדם ניגש אל הקודש לא בדעת מה, הוא מטמא את הקודש. זה יכול להיות שהוא נכנס לבית המקדש, זה יכול להיות שהוא אכל קודש כשהוא טמא. אז יש קורבן מוספי ראש חודש. כלומר, לראש חודש יש איזה תפקיד מיוחד, דווקא מוסף ראש חודש עם פגישה, עם תיקון הגישה לקדושה. ואנחנו יכולים להעביר את זה אל קדושה, אדם הולך לעסוק בתורה, שזה הדבר היותר גדול שיכול להיות. צריך לגשת בתארה, בזכות. כמו שנכנס לבית המקדש. אז יש בית מקדש רוחני. שמענו עכשיו שאדם בונה בית, זה קורא לזה בית מקדש. כן? יש לזה בית מקדש מעט. אז צריך להיכנס בטהרה לבית המקדש הזה. לכל מדרגה רוחנית היא בחינה של איזה קדושה למקום קדוש. כל מגע היא מצווה קדושה. היא צריך לגוע איתה בטהרה. שלא לטמא את המדרגה הזאת שאדם נפגש איתה. זה עניינו, עניינו של ראש חודש. אז אנחנו, שאנחנו נגשים באמת לדלת אמות של הלכה, שמשחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. זה הבית המקדש של, של, של משחרב בית המקדש, הבית המקדש הרוחני. כלומר, הפגישה עם ההלכה, שהיא היסוד של כל הקיום, שכולם, זה הדבר המשותף לכל ישראל, דלת אמות של הלכה, אז זה כביכול שם שורה שכינה. וצריך לגשת את זה באמת בתארה, בתארה מיוחדת במינה. אין הכרעה בשאלה, תדיר ומקודש מה קודם. הגמרא נשארת בספק. היא לא הכריעה. כי באמת לכל דבר יש את המעלה שלו. לתדיר יש מעלה מיוחדת, שהקביעות היא הדבר היותר יציב, היותר מבוסס. וזה חשוב מאוד, הקביעות. לא להתטלטל מדבר לדבר, ללמוד בצורה מסודרת, לעבוד את השם בצורה קבועה, מסודרת, היא הדבר המועדף. ומצד שני, מועדים מיוחדים, זמנים מיוחדים, שהם קדושים, יש להם גם מעלה מיוחדת, שאדם מטפס לפסגה, לפסגות, שאפשר לטפס אותם רק באופן ארעי, לא להיות קבוע באופן מתמיד במצב כזה. ויש לזה את המעלה הזאת, שזה מרומם את האדם באופן חד פעמי, וזה באמת משפיע על כל הזמנים. אז אנחנו, אין לנו הכרעה, באמת תדירו ומקודש, יש לזה צדדים לכאן ולכאן. זה ענייננו עכשיו, שאנחנו נכנסים לתקופה של לימודים, של הזמן הארוך, החשוב, הגדול הזה, של השנה המעוברת השנה, והקביעות, היא הגודל של העניין. מתקופה כזאת אדם יכול לצאת בן אדם חדש. שקידה והתמסרות, ועד כדי של באמת שאדם קיימות באוהל, כמו שאומרים חז"ל. אין אדם נטורה נקנית, אלא באופן כזה, שאדם אומר עכשיו, התקופה הזאת, אני כולי מסור לתורה, ורק ללימודה של תורה, לתיקון המידות, להתרוממות הרוחנית, התוצאות אז עצומות. ואין לי אלא לומר, לברך את כולנו, את כולכם, שבעזרת השם הזמן הזה יהיה זמן מאוד מוצלח, גדול לנו ולכל ישראל, כי כשאדם לומד תורה, הוא גם לא רק מחזיק את עצמו, אלא מחזיק את העולם כולו. חודש טוב וזמן טוב ומבורך ומוצלח לכולנו.